יש דפי מקורות על הבימה. הנושא שאנחנו עוסקים בו בעיקרון השנה, לפחות בחודשים הראשונים, הוא נושא של צניעות. כאשר היו הפסקות, כי היו כל מיני דברים אחרים שלמדנו, וגם שבוע הבא, בעזרת השם, אני אתן שיעור כללי על אבי דין שדינה לנפשי, זה הנושא שלומדים פה עכשיו, אז זה גם תהיה הפסקה קצרה. זה עוד איזו הפסקה קצרה, אבל ניתן עכשיו על משהו יותר מחשבתי על צניעות, ובעוד כמה שבועות, בעזרת השם, נחזור לענייני ייחוד, שאנחנו נמצאים באמצע הלכות ייחוד. יש טענה בקרב כל מיני אנשים שהרבה פעמים ענייני צניעות פוגמים בטבעיות שלהם. הם רוצים להיות נורמליים וטבעיים, ופתאום כל ענייני צניעות הופכים אותם לאנשים לא טבעיים. צריך להתלבש בצורה מדויקת וצריך ללכת, כל מיני דברים שהם נגד הטבע. אז אני רוצה לנסות לדון בזה, ונסות בכלל למבוא כללי קצת לענייני הצניעות. לא נוכל להקיף את כל מה שאני רוצה להקיף, אבל לפחות לגעת בדברים מרכזיים. המקור הראשון בדף וביום השמיני ימול בשר אורלתו. שאל תורנטוטוס הרשע את רבי עקיבא, איזה מעשים נעים של הקדוש ברוך הוא של בשר ודם? אמר לו שבשר ודם נעים. הוא אמר, מה יותר יפה, איזה מעשים? הוא אומר לו של בשר ודם. אמר לו תורנטוטוס הרשע, הרי שמיים וארץ, אתה יכול לעשות כהם? איך אתה אומר שמעשיהם של בני אדם יפים יותר ממעשיו של הקדוש ברוך הוא? אתה יכול לברוש שמיים וארץ? אמר לו רבי עקיבא, לא תאמר לי בדבר שהוא למעלה מן הבריות שאין שולטים בהם, אלא בדברים שהם מצויים לבני אדם. תן לי דוגמאות בדברים שבני אדם יכולים לעשות, ובדברים האלה אתה תראה ש דברים שבני אדם עושים נעים יותר מאשר של הקדוש ברוך הוא. אמר לו, למה אתם מולים? למה אתם עושים ברית מילה? אמר לו, אף אני הייתי יודע שאתה נאמר לי, כן, אני ידעתי שאתה הולך לשאול אותי על הדבר הזה. לכך הקדמתי ואמרתי לך, מעשה בשר ודם הם נעים משל הקדוש ברוך הוא. אני ידעתי שאתה הולך לשאול אותי על הדברים האלה, אמרתי לך, מעשה בני אדם נעים יותר. הביאו לי שיבולים וגלוסקאות, כך אמר רבי עקיבא. כלומר, תביאו לי שיבולים ותביאו לי עוגות. אמר לו, אלו מעשה הקדוש ברוך הוא, ואלו העוגות, מעשה בשר ודם. אינו נעים? האם באמת הדברים של בני אדם לא נעים יותר? הביאו לי עניצי פשטן וכלים מבית שען, תביאו לי פשטן טבעי, ותביאו לי כלים שעשויים מפשטן. אמר לו, אלו מעשה הקדוש ברוך הוא ואלו מעשה בשר ודם, אינו נעים? אמר לו, טורנטוקוס, הואיל והוא חפץ במילה, למה אינו יוצא מהול ממעימו? כלומר, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שהתוצאה תהיה של ברית מילה, במקרה זה גם פרשת שבוע, למה התינוק לא יוצא מהול? אמר לו רבי עקיבא, ולמה שורה יוצא בו, למה הוא יוצא עם חוט הטבור? לא תחתוך עמו שוררו. ולמה אינו יוצא מהו? לפי שלנו, נתן הקדוש ברוך הוא לישראל את המצוות, אלא לצרף מהם. וכך אמר דוד, כל אמרת לא הצרפה בכל. רבי עקיבא אומר לטורנטובוס הרשע, תדע לך מעשיהם של בני אדם נעים יותר. מה עומק בדברים שלו? ויש כאן כמה דברים במדרש שמשמעותיים גם בעניין שלנו של צניעות. דבר אחד, מעשיהם של בני אדם נעים יותר, זה אומר שאנחנו אמורים לתקן את הבריאה. זה אומר שלא כל הדברים הטבעיים הם באמת טובים, הם באמת יפים. ואם העולם אומר, תשמע, אתה לא טבעי, ואתה עושה, לא טבעי, מי אמר שאני צריך להיות טבעי? אני צריך לתקן את הטבע, לשפץ אותו, להוסיף עליו. אז כל הדברים האלה, קודם כל, תינוק לא יוצא מהול, אנחנו עושים ברית מילה, ואמא חותכת את חוט הטבור, ואלו דברים שאנחנו מתקנים את הבריאה. אז קודם כל, במובן הראשון, באמת צניעות באה להגיד, העולם הטבעי הוא לא מושלם. ואנחנו צריכים להשלים אותו, וזה שזה לא טבעי, זה לא מביא אותנו, אולי להפך. יש עוד אמירה בתוך הדברים כאן, שרבי עקיבא אומר כאן בסוף, נתן הקדוש ברוך הוא ישראל את המצוות האלה כדי לצרף בהן. כשאנחנו מנסים להסביר מחשבתית את המשמעות של הצניעות, אבל כמובן שמעבר למשמעות המחשבתית, אנחנו יודעים. אנחנו מקווים הלכה לא בגלל שזה דבר הגיוני ומסתבר. אנחנו יודעים שזה הגיוני ומסתבר, אנחנו יודעים שזה הדבר הכי טוב בשבילנו. אבל אנחנו מקווים הלכה כי הקדוש ברוך הוא אמרנו לקיים הלכה. הרב עמיטל זיכרונו לברכה סיפר שלפני שנים הוא היה עם איזו קבוצה של אנשים לא דתיים, מגשר, אז היו עושים גשר, מפגשים, דתיים, חילוניים. בסוף השבת הייתה איזו נערה אחת שמאוד התרגשה מהשבת, והיא אומרת ליד כולם, היא אומרת, הרב, אני החלטתי לחזור בתשובה. מה לעשות? טוב, מה לעשות? מה המצווה הראשונה שאני מקיימת? היא שואלת אותו. אז מעניין, היו שואלים אתכם, מעניין מה הייתם אומרים, איזה מצווה ראשונה הייתם נותנים למישהו חוזר בתשובה לעשות. אב עמיטל ענה לה בצורה מקורית. הוא אמר, תראי, השאלה שלך כבר הייתה לעם ישראל. עם ישראל יצא ממצרים ופתאום צריך לקיים מצוות. תורה אומרת, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, כלומר במראה, קיבל מקצת מצוות. ורש"י אומר שהמצוות הן שבת, דינים ופרה אדומה. יש גרסאות מרש"י, ככה הגרסה שלנו. טוב, אז שבת זה ברור. שבת, קודם כל, פרשת בשלח, ששם נאמר העניין של מראה, עוסקת בשבת, וגם שבת, עוד ברית ביני ובעיניי, כאילו זה עוד ברית מיוחדת, זה ברור שזאת אולי מצווה מיוחדת. דינים, זה גם ברור, עניינים של חוקים, של חושן משפט, אי אפשר, עם לא יכול להסתדר בלעדיהם, זה ברור, זה הגיוני, זה דברים מסתברים. פרה אדומה זה קצת הפתעה. כלומר, בוא נאמר, אם היו מבקשים מאיתנו, היו לנו בטח 100 דוגמאות לפני פרה אדומה. יש עוד מצוות, להחליט על פרה אדומה, כבר זה המצווה. אז הסביר הרב עמיטל שקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, תראו, שבת זה ברית מיוחדת. דינים זה מצווה שכולכם אוהבים, מבינים שצריך, מצוין. אבל אני רוצה שתקיימו גם מצווה שאתם לא מבינים, פרה אדומה, כי תקיימו את המצווה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. אתם לא מבינים ולא... הוא אמר לה, תשמעי, רוצה לחזור בתשובה? קחי מצוות שבת. ותחפשי עוד שתי מצוות. מצווה אחת שאת אוהבת ומזדהה ומרגישה מתאימה לך. ולשוננו היו אומרים, היום שאת מתחברת, זה לא היה אז בלקסיקון, קחי מצווה נוספת שאת לא מבינה. אולי אפילו לא אוהבת, אולי אפילו מתקוממת, ותעשי את זה כי הקדוש ברוך הוא ציווה. וצריך לדעת שאנחנו באים לענייני צניעות, שזה באמת נושא רגיש וקשה ולא תמיד פשוט, אז יש צד אחד שאנחנו מנסים להבין, להפנים, לחזק את עצמנו מחשבתית בעניין. אבל בסופו של דבר, אנחנו יודעים, זאת ההלכה, אנחנו עושים, מבינים, לא מבינים, יש הלכה, זה מה שאנחנו עושים, עושים את ההלכה, עושים רצון השם, אנחנו גם מאמינים שהדרך של ההלכה, גם אם מבינים או לא מבינים, זה תמיד הדבר הטוב ביותר בשבילנו, הבונה ביותר את כנסת ישראל. אז אם נחזור לעניין של הצניעות, אז יש צד אחד שאנחנו מקיימים, כי הקדוש ברוך הוא ציווה, מבינים, לא מבינים. יש נקודה נוספת שאמרנו, שיש השלמה של הטבע. הטבע לא מושלם ואנחנו משלימים אותו. אבל יש עוד נקודה מאוד יפה שעולה מדברי המהר"ל. משהו מאוד יפה שככה נותן, אני חושב, הסתכלות עמוקה על עולמה של הצניעות. אומר המהר"ל, נתיב הצניעות, פרק א', המקור הבא כאן, מקור ב', בפרק המוצא אמר רבי יוחנן, אלמלא לא ניתנה תורה לישראל, למדנו צניעות מחתול וגזל מנמלה ואריות מיונה ודרך ארץ מתרנגול שמפייס ואחר כך בועל, מייקה אמר לה, זיג הזרינה לך וכו'. כלומר, הגמרא אומרת, אם הוא לא הייתה ניתנת תורה, יכול ללמוד צניעות מחתול. ועוד דברים אחרים מבעלי חיים. שאלה היא מה הגמרא רוצה ללמד אותנו. מה המסר של הגמרא הזו? בסדר, יכול ללמוד צניעות. מה המסר? מה היא רוצה ללמד אותנו כאן? אומר המהר"ל, בא לבאר כי נמצאו איזה דברים טובים, אפילו בבעלי חיים, שאינם מדברים לפי טבעם. שתוכל לדעת כי איזה דברים ומידות טובות הם טבעיים לפי סדר העולם, ראוי שיהיו, והרי נמצאו אצל בעלי חיים. והאדם שאיננו שומר המידות הטובות האלו, הוא יותר גרוע מבעלי חיים. שהרי ימצא מידות טובות אלו אף בבעלי חיים, כי הבעלי חיים יש מהם שיש להם דבקות ושלמות מה. כלומר, אומר המהר"ל, טענה מאוד מעניינת. אם אמרנו מקודם שהעולם אומר, תשמעו, אתם הדתיים חיים בצורה לא טבעית, אתם מתלבשים בצורה וכל מיני דקדוקים ודברים, תהיו טבעיים. אז התשובה הראשונה שאמרנו, לא, אנחנו לא חושבים שטבעי זה מושלם, אנחנו מתקנים את הטבע. תשובה שאומר המהר"ל, אנחנו רוצים להיות טבעיים, בטח שאנחנו רוצים להיות טבעיים, אבל תדע לך, צניעות זה הדבר הטבעי. זה הדבר הטבעי, ואיך אני יודע שזה הדבר הטבעי? עובדה שזה נמצא בבעלי חיים. כלומר, הגמרא בעירובין, למעשה שהיא אומרת, תדע לך, תסתכל בטבע ותוכל למצוא ענייני צניעות גם בבעלי חיים, בא למעשה להגיד לנו, בעומק צניעות זה לא סותר את הטבע, אלא זה מגלה את הטבע. זה הטבע. עכשיו נגיד, טוב, שמענו, הבנו, אבל לא תמיד מרגישים את זה. לא תמיד מרגישים, אנשים מרגישים שזה לא הדבר הטבעי, לא כל העולם שומר על ענייני צניעות. אתה רואה את העולם מסביבנו, יהודים, גויים, בלי תורה, אתה רואה בדיוק מה קורה. אז איך אפשר להגיד שזה טבעי? אז בואו נסתכל בעמוד הבא. אומר המהר"ל במסכת כתובות, מאי דכתיב, ויתה תהיה לך על אזניך, אל תקרי אזניך אלא אוזניך, שאם ישמע אדם דבר שאינו הגון, יניח אצבעו באוזניו. כלומר, למה האצבעות שלנו, אולי נמשיך עוד רגע, והיינו למה רבי אלעזר, מפני האצבעותיו של האדם דומות ליתידות, מה הייתה מה? הנה אם המישהו נמחל כאן, כל אחד דרך אחד, למילתי אבידה. דאמר מר, זו זרת, זו קמיצה, זו עמה, זו עצבה, זו גודל. אלא מהטעם משופעות כיתדות, שמשמע אדם דבר שאינו הגון, יניח אצבעותיו ואוזניו. כלומר, למה יש לנו אצבעות שהן מחולקות בצורה כזאת? היה אפשר אולי לא לעשות אותן ביחד, או אולי כן לחלק אותן, אבל לא בצורה הזאת. אומרת הגמרא, זה כדי שאם תשמע משהו לא בסדר, פתאום מדברים לשון הרע, פתאום אומרים ליצנות, יש לך אפשרות לסתום את האוזניים. כך אומרת הגמרא. תנא דרבי ישמעאל, מפני מה אוזן כולה קשה והעלייה רכה, יש לכל אחד איזה תנוך אוזן כזה, שאם ישמע אדם דבר שאינו הגון, יקוף עלייה לתוכה. אתה יכול עם העלייה לסתום את האוזן. מי שינסה יראה, לא לכולם זה הולך, אז לכן יש גם אצבעות, כן? שתבינו. או אצבע או איזה משהו שאתה יכול איכשהו לסתום. תנו רבנן, אל ישמיע אדם לאוזניו דברים בטלים, מפני שהם נכווים תחילה לאיברים. מה הגמרא רוצה ללמד אותנו בדבר הזה? שאתה יכול לסתום את האוזניים עם היד, עם תנוך האוזן, עם היד, מה היא רוצה ללמד אותנו? אומר המהר"ל, ביאור דבר זה, אם היה בריאת האדם כאשר ישמע דבר שאינו הגון, הוא מקבל אותו דבר, היה נברא האדם חסר, שהרי אוזנו של אדם פתוחה נברת. ואי אפשר שלא ישמע אדם דבר שאינו הגון, והרי הוא מקבל דבר רע, וכל אשר מקבל דבר הוא נשאר אצלו. השמיעה היא קבלה, וכמו שתאר אונקלוס, על כל שמיעה קבלה, ולכך היה זה חסרון באדם. זאת אומרת, אמר על דבר מעניין. בדרך כלל, כשאתה מדבר על בעלי אימום, בעלי אימום זה אדם שחסר לו איבר, חסר לו יד, חסר לו משהו, זה בעל אימום. אומר המהר"ל, אם אדם יש לו יותר מדי, אם הוא מקבל יותר מדי, גם זה מום. אם אדם לא הייתה לו אפשרות לסתום את האוזן, וכל הזמן הוא היה מקבל את הכל, הוא היה בעל אימום. כלומר, לא רק חיסרון של איבר הוא בעל אימום, אלא גם אם אתה מקבל ולא יכול לעצור את הקבלה של השמיעה, זה בעל מום, היה נחשב חסרון באדם. כלומר, אם לא היית יכול לעצור, אם לא לקבל דברים פגומים, זה היה חיסרון. הוא ממשיך, וגם העין, יש לו כיסוי שיכול להעצים עיניו, כי האדם ראוי להיות נברא בשלמות מבלי חיסרון, ודבר זה נחשב חיסרון. כמו שאילו נברא האדם חסר איבר שהיה נחשב חיסרון, כך היה נחשב חיסרון גדול באדם אם היה נברא האדם עד כי צריך לקבל מה שאינו ראוי לקבל. אם לא יכולת לעצום עיניים, זה היה חיסרון. אם היית חייב לראות כל מה שמסביבך, זה היה חיסרון. היכולת שלך לעצום עיניים ולא לראות דברים מסוימים, זה חלק מהשלמות שלך. היכולת לעצור ולא לקבל. ולפיכך אמר, שאינו כך בבריאת האדם, שאינו חסר כלל, אבל נברא בשלמות הגמור. שלכך נברא אצבעות שלא כמשופעות וכו', לאטום אוזנו כשישמע דבר שאינו הגון, וכליה וכו'. אומר המהר"ל, צניעות זה דבר טבעי לאדם. זה דבר טבעי. קיבלנו את זה בצורה טבעית. ואומר המהר"ל, אם יש דברים שאנחנו חייבים לקבל אותם, זה אומר שיש איזה פגם בגוף שלנו. ואני רוצה להרחיב קצת את הדברים ולהסביר אותם לענייננו. כשהייתי ילד, היה בן אדם אחד שהצליח להסתכל 20 שניות בשמש. אני זוכר, בתור ילד, ככה פרסמו, שבר נכנס לספר השיאים של גינס. אתם יודעים מה הייתה הבעיה? הוא לא יכול היה לקרוא את זה אף פעם. הוא נהיה עיוור. מי יכול להסתכל בשמש בצורה חופשית? עיוור. כלומר, יש משהו שלפעמים אדם מרגיש שהוא, היכולת שלו לראות, זה הדבר הטבעי בשבילו. אבל באמת, בסופו של דבר, מי שמסתכל בשמש יותר מדי, פתאום מאבד את החוש הטבעי שלו, ואולי עכשיו כבר אין לו בעיה להסתכל בשמש. אם אדם נמצא במציאות כזאת, אולי אני אגיד את הטענה קודם, הרבה פעמים באו אנשים ואמרו לי, תשמע, כשהייתי בצבא, אתם הדתיים, כשאתם נוגעים בבת, אז פתאום, וואו, זה עושה לכם. אומר, אנחנו טבעים, נוגעים ולא משפיע עלינו. אז אני רוצה להגיד שני דברים. דבר אחד, שמי שמכיר את הדברים האלה יודע שזה לא נכון. זה לא משפיע עכשיו, אבל אדם אולי תמיד לחפש את הדבר הבא. לא כל נגיעה תשפיע, הוא תמיד יחפש את הדבר הבא. הוא יחפש את הדברים של הנגיעה והחיבוק והנשיקה, הוא יחפש, ואתם רואים איך העולם הולך ומתקדם לכל מיני דברים שלא היינו מדמיינים פעם, או הולך אחורה, לא משנה, אבל בכיוונים האלה. אבל יש כאן עוד נקודה. אם אדם נוגע בבת, וזה לא עושה לו שום דבר, זאת הבעיה כשלעצמה. הוא איבד משהו טבעי אצלו. הוא איבד משהו טבעי. הוא כמו עיוור שיכול להסתכל על השמש. כל הדחפים שקיבלנו, לא קיבלנו סתם. קדוש ברוך הוא לא יצר את הדחפים האלה לחינם. יש להם משמעות, יש להם מטרה, יש להם תפקיד. אם אדם משתמש בהם בצורה לא נכונה, וכבר לא מתרגש, כבר לא מפריע לו, כבר לא מרגיש אולי מגע מסוים בבנות או מראות מסוימים, זה אומר שהוא כבר לא טבעי. הוא איבד משהו בטבעיות שלו. יש משהו כל כך מיוחד וטבעי שהקדוש ברוך הוא יצר לנו בדחפים האלה כדי להשתמש בהם בצורה טובה. אנחנו לא אמורים לבטל אותם. אנחנו לא חס וחלילה נוצרים וכל מיני כאלה שלא מתחתנים אף פעם. לא, לא. אנחנו אמורים להשתמש בדברים האלה, דברים טובים, משמעותיים, אבל להשתמש בהם בצורה נכונה. ואני חייב להגיד שהיום בעולם המודרני יש לנו דוגמאות מאוד טובות לעניין הזה. אחת הדוגמאות זה אוכל בריא. עד לפני 20 שנה, 30 שנה, בודדים אכלו אוכל בריא. היו פה ושם, בודדים. רוב האנשים לא אכלו אוכל בריא, לא היו בכלל מעלים על דעתם, קמח מלא, ולא היו מעלים על דעתם. היום, כל מקום אתה רואה, חנויות, ואנשים פתאום שומרים על בריאות, ואוכלים קמח מלא, ואוכלים סלטים, ושותים איזה משקה ירוק, ולא אוכלים. המון דברים. אתה מדבר עם האנשים האלה, או אם אתה ניסית בעצמך, אתה רואה שבהתחלה זה היה מאוד קשה. מאוד קשה, אבל אחרי שאדם מתרגל, הוא מרגיש יותר טוב. פתאום הוא מרגיש טוב, הוא מרגיש משהו יותר בריא, יותר זורם. ואם אנחנו רגילים בעולם לסוכר וצבעי מאכל וכל הדברים שהיה נראה שזה הטבע, פתאום נברר, לא, התבלבלנו. במשך עשרות שנים התבלבלנו. צבע מאכל וסוכר וקונה קמחים ושמן וכל הדברים שהתרגלנו שזה הדבר הנורמלי, ופתאום התברר, מה פתאום? זה ממש לא נורמלי. זה הדבר המעוות, זה לא הדבר הטבעי. כלומר, זה שכל העולם נוהג בדבר מסוים, זה בכלל לא מראה שזה הדבר הטבעי. העולם מקולקל, מקולקל גם בתזונה, ולצערנו מקולקל גם בצניעות. זה לא הדבר הטבעי. ולהפך, כמו שבתזונה האדם עובד, ופתאום הוא מרגיש בשינוי הרבה יותר טוב, ככה זה גם בעולם הצניעות. אז אם התשובה הראשונה שאמרנו היא, שאנחנו חושבים שהטבע לא מושלם וצריך להתגבר עליו, וזה נכון, אבל המהר"ל מדבריו יוצא תשובה הפוכה. אנחנו, או עולם ההלכה, אוהב את הטבע, אנחנו רוצים את הטבע, אבל עולם ההלכה מלמד אותנו מה זה להיות טבעי. אנחנו התבלבלנו, לא יודעים מה זה להיות טבעי. אז כמו שאדם הולך למישהו דיאטני ואומר לו, אל תאכל את זה ואל תאכל את זה, ופתאום הוא מרגיש שזה הדברים הטבעיים, ההלכה תגדיר לנו. ההלכה מגדירה ללכת בלבוש הזה, בצורה הזאת, אלה הדברים הטבעיים. ואני חייב להגיד, זה נשמע לפעמים אולי, באמת, כל אחד יודע, קשה וכולי, אבל כשאתה מסתכל מסביבך, אתה רואה שההדרכות של חז"ל, וההדרכות של ההלכה בעולם, במבחן ההיסטוריה, זה הדבר היחיד שבאמת מציל. מציל משפחות, מציל זוגיות, בונה אנשים, אתה רואה מה קורה? כשאין עולם הלכתי, אתה רואה איך שהכל מתפרק. אתה רואה כמה הדברים האלה הלכתיים בעניינים של צניעות, כי זה הנושא שלנו עכשיו. כמה זה שומר עלינו. ואני רוצה כסיום להגיד, תראו, שאל אותי מישהו לפני כמה זמן, לא שאל, הוא רק סיפר לי. הוא אומר לי, אני אוהב שוקולד, הוא אומר. הוא יכול בלימוד שלו, הוא דם דתי. הוא אומר, לקחת חבילת שוקולד, תוך חצי שעה גומר את החבילה. ככה הוא עושה, אומר, תגיד לי, מה אתה אומר? מה אתה תשמע, אתה יודע, לקחת קוביית שוקולד, מדי פעם בסדר, לקחת כל יום חבילה, לא טוב. הוא אומר, מה לעשות? אמר לו, תשמע, יש לי יצא פשוטה בשבילך. אתה, אל תאכל שוקולד שנה, אתה תראה שלא תחפש את זה יותר. עכשיו, מה שאני אומר עכשיו, זה קשה לו לאכול שנה, אבל אני אומר, זה דברים ברורים, מחקרית. אדם שלא אוכל שוקולד כמה זמן, לא מחפש את זה. אדם שאוכל, כל הזמן מחפש את זה, הוא מנוכר לזה, הוא כל הזמן מחפש, הוא צריך את זה. זה לא שאחרי שנה אדם לא ירצה מדי פעם קוביית שוקולד, אבל הוא לא יחפש את זה. זה יהפוך להיות טבעי אצלו. ומה שאמרנו במערל גם נותן לנו כוח. ולמה זה נותן לנו כוח? כי אם זה אומר שענייני הצניות הם טבעיים, זה אומר, תשמעו, יש מאבק, המאבק לא פשוט, מאבק יומיומי, יש מאבק. אבל אם אדם יצליח, יצליח במאבק, יצליח לדעת על מה הוא מסתכל ועל מה הוא לא מסתכל, במי הוא נוגע ובמי הוא לא נוגע, על מה הוא חושב ועל מה הוא לא חושב, איך הוא מתלבש או איך היא מתלבשת, בסופו של דבר, למרות שיהיה מאמץ, וזה יהיה לא פשוט, הוא יגיע לזמן שהוא ירגיש וואו, הרבה יותר טוב לי עכשיו. לא רק שהרבה יותר טוב לי, גם הרבה יותר קל לי. זה לא אומר שלא יהיו התמודדויות אחרות, תמיד יש התמודדויות בחיים. אבל דברים שהיו נראים לנו מאוד קשים, יהפכו להיות טבעיים, חלק מאיתנו, נרגיש בהם הרבה יותר טוב והרבה יותר טבעי, כבר לא נחפש אותם, כמו שאולי אנחנו מחפשים אותם היום. אז בשיעור הזה, אמנם אנחנו נעסוק יותר בענייני הלכה, בענייני צניעות. כמו שאמרתי, אנחנו נמשיך את הלכות איחוד עוד כמה שבועות, כי שבוע הבא זה שיעור כללי עליו ודיני שלילה לנפשי, שבוע אחרי זה רב חדר ייתן שיעור, וגם שבוע אחרי זה, אז אנחנו נמשיך את ענייני הלכות איחוד. אבל מדי פעם חשוב גם להתחזק ולדעת, הדרך שלנו לא תמיד היא קלה, לא קלה היא דרכנו, אבל זאת הדרך הכי נכונה, הכי טובה, ולא רק שהיא הכי נכונה, כי כך הקדוש ברוך הוא ציווה, וכי אנחנו מקיימים הלכה, אלא כי אדם שבאמת יתמיד בה, פתאום ירגיש בעצמו כמה טוב לו, כמה שמח לו, כשהוא הולך באמת בדרך ההלכה, ובוודאי בדרך של קדושה וצניעות. טוב.